טוב, שלום לכולם. אנחנו נדבר היום בענייני תיקון הנפש על מידת הגבורה. גם ניגע קצת בענייני חנוכה, שזה נדבר על הגבורה בסופו של דבר של החשמונאים קצת. אבל מכל מקום זה לא יהיה שיעור במובן של איזו הרצאה פרונטלית, אלא אני אשמח שתעזרו לי. בסדר? אנחנו נדבר קצת יותר היום. כמו איזה סדנה, לפחות חלק מהדברים. אז קודם כל אני אשאל אתכם שאלה, באיזה מצבים ביום אתם נזקקים לגבורה? בבוקר, לקום בבוקר? שחרית, נכון? יפה. מה עוד? גם הברית, יפה מאוד. בלילה? מה, להתגבר? מה, להכניס את עצמך למיטה? כן?
מה
שאומרים לפני? מה עוד? שון הרע. להתגבר, לא לדבר על שון הרע. ענייני היצר. צריך, זהו גיבור, נכון? כובש את יצרו. אז זה כלל ענייני היצר. מה עוד? כיבוד הורים. אז להתגבר למצוות עשה, כן? לא רק סור מרע, גם עשה טוב, נכון? כי היצר הוא גם כן מושך את האדם למקום של עצלות, של לא לקום ולעשות. מה עוד? לבוא ללמוד. אז תמיד היצר הוא מנסה למשוך את הבן אדם מחוץ לבית המדרש, נכון? זה הכלל. עכשיו, מה היה קורה עם אדם לא היה נוהג בגבורה? אז בספר משלי כ"ד, אז שלמה המלך, זה מפורסם, פסוקים האלה, הרמח"ל מביא את זה בתחילת מסילת ישרים, אומר, על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, זה מה שקורה לאדם שהוא חסר גבורה. והנה הלך חולו כמשונים, כסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. זה משל כזה, כן? שאדם שהוא עצל, אין בו גבורה, אז לאט לאט מתחילות בעיות. יש קוצים, כמשונים, הגדר נהרסת. וחזה אנוכי אשית ליבי, ראיתי לקחתי מוסר, מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובא מתהלך אישך ומחסרך כאיש מגן. כן, יש דף מקורות, תכף אנחנו נראה. אז זה אחד הדברים, שאדם שאין בו גבורה, לאט לאט הדברים הכי בסיסיים הם נהרסים, והצרות מתרבות, כמו הקוצים והכימשונים, והגדר נופלת וכו'. עכשיו, בוא תגידו לי מה, אני בכוונה רוצה שזה יבוא מכם, מה ההפך מגיבור? איך הייתם מגדירים אדם שהוא הפוך מגיבור? כנוע. מה עוד? מיואש? אוקיי, מה עוד?
שפל?
אוקיי, מה עוד?
חלש.
חלש, מה עוד? אתם שמים לב שאתם אומרים פה הגדרות בתחומים שונים. זה רק מביא אותנו להבין שהמידת הגבורה היא מידה מאוד מרכזית. ויש לה המון השלכות. אתם מוצאים כל הזמן את ההפך, אבל בתחומים שונים. אפשר לומר שאדם שהפוך מגיבור הוא פחדן. אני צודק? הוא עצלן, הוא חלש, הוא מפוזר. הרי אדם שהוא גיבור הוא ממוקד. אדם שהוא לא גיבור הוא לא ממוקד. הוא כזה חסר עמוד שדרה גם. אני צודק? יש לזה הרבה השלכות, מה? בדיוק, זה נמידה מאוד מאוד מרכזית. אדם שהוא לא גיבור, הוא גם לא קשוב לעצמו. הוא מקבל החלטות ולא עומד בהם. הוא יכול להיות, למצוא את עצמו, אני אתן לכם, תראו בכמה תחומים. חנפן, או מתפעל מהחברה, או מתפעל מהאופנה התרבותית, נכון? הרבה השלכות יש לזה. הוא לא עומד בהתחייבויות שלו. אז אנחנו מבינים שזו מידה כוללת שהיא שורש להרבה מידות. אז אנחנו ננסה רגע להבין למה צריך גבורה. קודם כל ננסה להבין למה לא צריך גבורה. נגיד, אתן לכם, אם אני מתאגרף, כן? ספורטאי מתאגרף. בשביל זה אני צריך את הגבורה שלי? אה? לא, נכון? אם אני נהג של אופנועי מרוץ, בשביל זה, או ווינג סוט, יש כזה עכשיו ספורט חדש, כזה של חצי התאבדות, קופצים עם חליפת רוח קוראים לזה. אבל פיסוס אחד אתה ברצפה, עוד לפני שאתה מצליח להבין, וגם אנשים מתים מזה אגב. שאנשים אז השאלה, אתה שאומר אם זה גבורה, זה גבורה, אבל זה גבורה שהיא נצרכת? בשביל זה האדם קיבל את הגבורה? בשביל לעשות דברים כאלה שהם מרשימים ביוטיוב? להתגרות בשור באצטדיון? אה? אני חושב שזה לא אומץ וגם לא גבורה, אלא סיכלות. כי מה שלא יצלמו לך שם ביוטיוב זה בן אדם שכל הצלעות שלו מרוסקות, כי הוא עשה איזה קפיצה ב-BMX, וכל השיניים שלו הוא בשיקום עכשיו 4 שנים. נכון? זה לא יצלמו לך? נכון? אה? את כל המוח שלו מפוצלח. לא בשביל זה הנועדה הגבורה, בשביל שבן אדם יתעסק עם החיים שלו, ישחק איתם, על זה התורה אומרת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. גדולי ישראל הם ודאי היו גיבורים, ואף על פי כן לא סיכנו את החיים בצורה שלא נצרכת. אם אדם הוא לוחם, בסדר, אבל אם אדם הוא עכשיו, אני יודע מה, נהג מרוץ, או עושה, אני יודע, פרקור קוראים לזה, יש כאן ספורט אקסטרים כזה, יש אגב ספורט אקסטרים שהוא לא מסוכן. לא חייב ללכת כל הזמן על הלואה של הרגש, כן? בפספוס אחד אתה מת. זה טיפשות, כן? זה לא מתאים ל... זה לא בשביל זה נועדה הגבורה. הרמב״ם כותב ב8 פרקים פרק ד', הוא אומר, הפעולות אשר הן טובות הן הפעולות השוות. אין לכם את זה בדף מקורות. הממוצעות בין שני קצוות, ששניהם רע, האחד מהם איתור ואחד חיסור. והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים, ממוצעים בין שתי תכונות רעות. כלומר, אחת יתרה ואחת חסרה, כן? מן התכונות האלה התחייבו הפעולות ההם. אז הוא כותב שם, והגבורה היא ממוצעת בין המסירה לסכנות, שזה מה שראינו עכשיו, זה קיצוניות מסוג אחד, שזה קיצוניות לא טובה, ובין רוח הלבב, זה גם לא טוב, שאדם הירה ורח הלבב וכו'. בסדר? אז זה ממידה ממוצעת. הוא נותן שם עוד הרבה דוגמאות, כן? בושת פנים היא ממוצעת בין העזות ובין הביישנות וכו'. פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות ויחשבו אחד משני הקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש. אנשים חושבים, זה קופץ עם הסקטבורד שלו, זה גיבור רציני. אבל הוא לא גיבור, זה למראית עין. אלא הוא, זה לא נכון. אז יחשבו הקצה הראשון טוב, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים, וכשיראו מישהו בתכלית ההסתכנות ושימת נפשו בחפו, הוא מפיל עצמו למיטה בכוונה, ופעמים שינצל במקרה ישבחו, יגידו לו, בונה, איזה גבר יצאת, נכון? אבל זה שטות. ויאמרו, זה גיבור. אמנם, זה לא נכון, תראה את הדבר הזה, ישובח באמת המיצוע. ואליו ראוי האדם לכוון, וישקול פעולותיו כולן תמיד על זה המיצוע. כן? זה התורה שהיא משלימה אותנו, היא לא זכרה מזה דבר, אלא שאדם ילך בדרך האמצעית וכו'. כן? יאכל מה שמותר לו לאכול בשיווי, ישתה מה שמותר לו לשתות בשיווי, הכל מידת האמצע וכו'. אז ראינו למה לא נועדה הגבורה, למה היא כן נועדה? מה? היא נועדה... נכון. להיות לוחם למען הכלל, בשביל זה צריך גבורה. אדם מוותר על עצמו, חי חיים שהם דורשים מאוד, שזה נצרך גבורה, מסכן את עצמו למען כלל ישראל. נכון?
למען עצמך.
יפה מאוד. מה זה למען עצמך? אני רוצה ככה לתפוס את מה שאמרת. מה זה למען עצמך? הכוונה שאדם יוכל לחשוף את העצמיות האלוהית שלו. בשביל זה נצריך את הגבורה. כלומר, לחיות, לחיות על פי האמת. לחיות את הנשמה שלו בצורה שהיא, שאין בה פספוס. שזה נצריך את הרבה גבורה. שהוא מבטא את האלוהי שבקרבו. אדם הוא גם נצריכת הגבורה אצלו בשביל לחיות עם עומס, עם קושי. אדם שהוא גיבור הוא מתפקד יותר טוב במצבים שהם מורכבים, במצבים שהם מסובכים, במצבים שהם קיצוניים, וגם עם עומס. היום יום שלנו לפעמים עמוס. תנסו, דמיין את היום יום שלכם. הוא עמוס עכשיו? אה? מה? כן? תאר לך עכשיו שאתה צריך גם לטפל חוץ ממה שאתה עושה עכשיו, גם לנהל רפת. להכיל את הפרות ולחלוב אותם. אה? זה היה קצת יותר עומס? וגם יש לך, אני עושה לכם דמיון מודרך, וגם יש לך שלושה ילדים. כן? אה? קורס? וצריך להכין להם גם סנדוויצ'ים ולהוציא אותם כל יום לגנים, כן? ויש יום הורים גם. אז העומס הוא דורש מהאדם גבוה, על מנת שיוכל לתפקד. יש הרבה אנשים רכרוכיים, שהעולם הזה הוא... כל הזמן יש להם תלונות על הקושי, על העומס, על המטלות. יש להם איזה דמיון לא נכון ובלתי מושג שהעולם הזה הוא מקום של הנאה בלבד. וזה לא נכון. העולם הזה הוא מקום של עמל, מקום שאדם הוא צריך לדעת להתמקד במה שחשוב ולוותר על דברים שהם תפלים, והוא צריך לעשות סדר עדיפות ולצמצם את מה שמיותר לטובת משהו עיקרי. כל הזמן צריך את המיקוד הזה וגם את הגבורה, שמה שכבר בחרת לעשות להתמיד בו. זה קל לעשות איזה מעשה גבורה חד פעמי, וקשה מאוד להתמיד במשהו שהוא מתמשך. הרב אבינר הוא כותב ככה, דע לך שיש שני מיני גבורה, יש גבורה חד פעמית ויש גבורה מתמשכת. יש גבורה של רגע או של יום או שעה או של שנה. בן אדם שם נפשו בכפו למבצע מבריק חד פעמי גדול ואדיר, אבל יש גבורה מתמשכת כל רגע וכל יום, כל שעה וכל השנה, וזאת הגבורה הצנועה והפלאית. כן, זה דם לאחוז ביעדים שהוא סימן לעצמו למרות הקשיים, זה קשה, זה גבורה שהיא דורשת. אז בואו ננסה עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, לנסות למצוא הגדרה לגבורה. איך אתם מגדירים גבורה במשפט אחד? התמודדות? כן. מה עוד? איך? קושי? קושי זה מה שמצריך גבורה. ויתור. אז זה התמודדות עם הקושי. זה התמודדות עם הקושי. אז זה דומה למה שהוא אמר. מה השם שלך תזכירי?
לירן.
אז זה לירן אמר. אז תראו רגע. אנחנו... אני ניסיתי להגדיר גם את העניין של הגבורה. אני, מה שאני הגדרתי לעצמי, כן, זה אדם הוא אוסף את הכוחות שלו לצורך מאוד מדויק וערכי. בסדר? זה קשור גם למקום, הוא גם צריך להתעלות בשביל זה, הוא גם צריך להתמודד בשביל זה. זה מה שמאפשר לו להתמודד. זה מה שמאפשר לו לחיות על פי, מה שאמרתי לכם, על פי הנשמה שלו בצורה נאמנת, לחיות על פי האמת, לכבוש את היצר, מה שאתם אמרתם, להיות מיושר עם רצון השם. זה מאפשר לו לבצע משימה קשה, לצאת מהפרטיות שלו, לטובת הכלל, כמו בצבא, לטובת כלל ישראל. מאפשר לו להיות ממוקד מטרה, לא להתפזר החוצה. להיות קשוב לעצמו ונאמן וגם לאורך זמן, לא אירוע חד פעמי, התעוררות, התלהבות והכל דואך אחרי יום או חודש. זה מאפשר לו להתגבר על היצר ועל התאוות ועל המחשבות הלא טובות ולהתמודד עם מצב מורכב בצורה של גדלות, כן? אז בעבוד דרבי נתן כתוב ככה, זהו גיבור שבגיבורים, זהו שכובש את יצרו. שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוקד עיר, וכל הכובש את יצרו מעלין עליו כאילו כבש עיר מלאה גיבורים. שנאמר, עיר גיבורים עלה, חכם, ואין גיבורים אלא גיבורי תורה, שנאמר, גיבורי כוח עושה דברו וכו'. ויש אומרים, מי שעושה שונא, אוהבו. אז מי זה גיבור? זה שכובש את יצרו, נכון? כאילו, טוב, לא, מושל ברוחו מלוקד עיר, כתוב במסכת אבות, נכון? תור ורח אפיים מגיבור, הוא מושל ברוחו מלוקד עיר, זה פסוק במשלי ט"ז. אז מה אנחנו מבינים? יש פה שני מיני גבורות. קודם כל, זה שהוא מושל ביצרו, וזה שהופך את שונאו לאוהבו. למה זה נצרכת פה גבורה? כי הדבר הכי קל זה להתפעל מהדרך שהשני מסתכל עליך, או מהיחס שהשני מסתכל עליך, והגיבור הוא לא מתפעל. הוא קשוב לרצון השם, הוא קשוב לרצון שלו, במובן של רצון שהוא בגדלות, ולא מתפעל מקטנות. יש שטועים ואומרים שגבורה זה מידה גברית, לכן גבר הוא נקרא גבר, נכון? לשון גבורה, וזה לא נכון. כי גם אישה היא נצרכת לגבורה, אבל זו גבורה אחרת, מסוג אחר. נצרכת לגבורה, קודם כל לידה עצמה זה גבורה, והענקה, וחינוך, והיום אישה גם מפרנסת כבר, ועובדת, הרבה נשים עובדות. להחזיק בית, זה יותר קשה מלצאת למילואים. תמיד שאני הייתי יוצא למילואים, הייתי מרגיש, איזה כיף, כאילו יש לי קצת חופשה. תברר, אשתי יתרח, כל העומס עליה. כן, בשבילה, הייתי אומר למנפי שלי שאשתי במילואים. אני באתי פה ליהנות עם החבר'ה. טייל קצת על הבטשית, אני יודע. לא? נכון? אבל זהו. טוב, תלוי מה המילואים גם. מכל מקום, בואו נקרא רגע בדף שהבאתי לכם. זה מקור. תראו, הרב קוק כותב בעולת ראייה, יש לו פירוש על הסידור, אז הברכת עוזר ישראל בגבורה, שאנחנו מברכים אותה כל בוקר. זאת אומרת ככה, גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל. גבורה מצטיינת לא בכיבושים שמכבשים את אחרים, לא זה שאנחנו כובשים את אחרים. בסדר, כולם יש דף? בסדר. מכניעים אותם או מאבדים אותם, זה לא הגבורה שלנו. כמו נבוכדנצר, שהיה שולט על כולם, מושל בכולם, מאבד אותם, היה לו שר טבחים, זה לא זה שעושה פנקקס במטבח, כן? היה טובח פשוט, זה בוזרדן, שר הטבחים, זה לא הגבורה שלנו, לא הגבורה של הרומאים, זה. אלא גבורה שבעיקרה היא קשורה בכיבוש שהאדם כובש את עצמו. גבורת הנשמה האלוהית, הרוח האצילי של האדם, שמחבש את הגוף הבהמי ואת אבותיו הגסות והסוערות. גבורת ערך אפיים הטוב מגיבור ומושל ברוחו מלוקד עיר. זאת אומרת, מה זה הגבורה הישראלית? שאדם הוא מחבש את הגוף הבהמי, את הנפש הבהמית. הוא לא זורם אחרי היצרים שלו. הוא ודאי לא מחפש היתרים לעצמו מתוך חולשה, או עוד יותר גרוע מזה, אידיאולוגיה שמאפשרת לו פורקן כל היצרים, כמו הפוסט-מודרניזם, כמו הדרך של האלילות, שזה מין אידיאולוגיה כזאת של פורקן היצרים. לא, הוא מתגבר על היצר, הוא מושל, הוא רוכב על החמור. החמור, כמו המשיח, כן, שרוכב על החמור זה החומריות. אדם יש לו צד בהמי, הוא צריך לדעת לאלף אותו, לרכב עליו. זאת היא הגבורה האזורה לישראל. מתי אנחנו מברכים ברכת עוזר ישראל בגבורה? שמים אותה כששמים אזור, נכון? חגורה. זה בגדול, לפי הסדר. נוהגים לברך את כל הברכות היום בסוף, אבל בפשטות הגמרא שהיא מציינת, היא אומרת ששם נוטל את ידיו, מברך, לא, טוב, לא משנה, שם, שם נועל נעליו, מברך את זה, כן, קם עם מיטתו, מברך את זה, כל יש שלבים, זוקף קופים, פוקח עיוורים, ושהוא שם חגורה, אזור, אז הוא מברך, עוזר ישראל בגבורה. מה זה קשור לחגורה? כי, אז הוא מסביר פה, בגלל שבעצם זה מבטא את זה שיש הבדל בין החלק העליון של האדם ובין החלק התחתון, שזה החלק הבהמי. זאת היא הגבורה האזורה לישראל, לנאותה ליסוד המוסר הטהור והרמת ערכו של האדם ביתרונו מן הבהמה. הראויה לאמר בעיקרה קדשרי הימנה, כלומר כאשר הוא שם את חגורו, את החגורה שלו, בחיזוק המותניים בכלל, להיות יותר חמוש במלוא כוח, ולהבדיל עם זה בין החלק השפל של הגבייה לחלקה העליון, שיהיו הכוחות המתאים את האדם לצידו הבהמי, מושפעים להיות תיאורים ומשועבדים לקבורת הלב, המתמלא עוז תואר ורגש מלא קודש בשאיפה עליונה לקבורה של מעלה. אז הצד העליון שבאדם, של הקודש, של הטהרה, הוא כובש את הצד הבהמי, את היצרים, את הנטיות השפלות, החומריות. זה הגבורה. החלק טוב זה, המיוחד לכללות האומה בסוד גזע קדושת נשמתה, המהירה לכל אחד מאישיה בהדרת כבודה, הנה מברכים לעוזר ישראל בגבורה. כלומר, זה תכונה כלל ישראלית. שכל אחד מאיתנו, כל אחד מישראל, זה שייך אליו. זה מיוחד לכללות האומה, כי ישראל היא עוזרת ישראל בגבורה. האומה הישראלית היא ככה חיה, שהיא לא נוטה אחר הבהמיות, אחר החומריות, אחר השפלות, אלא היא חושפת את האלוהי. עכשיו, אדם שחי ככה הוא ראוי להנהיג. כי הוא מנהיג את עצמו קודם כל. הוא מושל ברוחו. והוא מי שראוי להדריך את הכלל. כי קודם כל יש לו הנהגה פנימית. ההנהגה הפנימית היא היסוד להנהגה חיצונית. מי שהוא יוצא להנהגת הציבור, הוא בעצמו אין לו שלטון עצמי, העסק הזה הוא יתפרק. הוא לא טוב. הוא לא... יהיה הרבה בעיות. הוא גם לא ידע להניג נכון. כי ההדרכה של האדם כיצד להניג זה קודם כל מתחיל מתובנות גם של התורה, כן, אבל פנימיות. שהוא נותן מענה, הוא מניג נכון את עצמו. אז תסתכלו רגע בספר הכוזרי. הוא אומר משהו כזה במאמר שלישי בסעיף ב', מה הכוזרי תאר נא לי איפה מה עם מעשה החסיד אצלכם. תספר לי על החסיד, מי זה החסיד? אמר החבר, החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו, הנותן לכל יושביה את לחם חוקם. הוא מספק להם כל צורכם במידה נכונה. ככה אתם מכירים חסיד? חסיד ברסלב? כן? שהוא מפקד על מדינתו? כן, המילה חסיד, בלשון הראשונים וחזל, זה לא הכוונה חסידות... המאוחרת, חסידות ברסלב וחבד, אלא אדם שהוא עושה למעלה ממה שהוא צריך. צדיק הוא עושה מה שצריך, החסיד עושה יותר ממה שצריך, בסדר? לפנים משורת הדין. אז אמר החבר, החסיד הוא המושל, סליחה, דילגתי. והוא נוהג בכולם צדק, הוא מפקד על מידתו, נוהג בכולם צדק. מה זה קשור לחסיד? לא יעשוק איש מהם, ולא ייתן לאיש יותר ממנתו הראויה לו. זה קשור למלך, לא? מה זה קשור לראש ממשלה? מה זה קשור לחסיד? כי על כן הוא מוצא את כולם בשעה שהוא צריך להם, נשמעים לו ומהרים לענות לקריאתו, עושים ככל אשר יצווהם, נזהרים מכל אשר יאסור להם. אמרו כוזרי, לחסיד שאלתיך, ולא לא למושל. מה אמרת פה? אמר חבר, החסיד הוא המושל. כלומר, החסיד הוא מי שמושל בנפשו. שהרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים שרים אל משמעתו, והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש. הוא מושל בנפשו הבהמית, בכל כוחותיו, הנפשיים, הגופניים, כמו שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוקד עיר, והוא האיש הראוי לשלוט. כאילו עמד בראש מדינה, היה נוהג בה בצדק, כשם שנהג, מנהג צדק בגופו ובנפשו. הוא קודם כל הניג את עצמו כמו שצריך, הוא היה רבה בעולם הקטן שהוא מצוי בו. אז הוא יכול להיות רבה בעולם הגדול, שכן הוא חוסם את הכוחות המתאבים, ומונע אותם מעבור גבולם, לאחר שנתן להם חלקם, וסיפק להם כל מה שממלא חסרונם, מאכל במידה, משתה במשורה, רוחיצה וכל השייך לכפי הצורך. הוא נותן לכוחות החומריים מה שצריך, לא יותר אוכל כל היום, או אני יודע מה, כל היום בהנאות הגוף. וכן הוא חוסם את הכוחות הכעסניים, השואפים להיגלות שלטונו, אחר שסיפקם ונתן להם חלקם בנצחנות, עד כמה שזו נחוצה לוויכוחים בחוכמות או בדעות ולשם גערה באנשים רעים. כלומר, מידת הכעס אצלו היא גם כן מתגלה באופן שצריך. במה? והוא כועס על החברות שלו, שהסביר לו נכון את התוספות. אז הוא מסביר לו, והוא כועס על הנצחנות. זה טוב? זה כן טוב, בטח. כן, כי זה תיקון של הכעס, כי הכעס הוא משמש פה לבירור האמת. ההפך מהאדישות זה, מכעס זה אדישות. אדם אדיש, לא אכפת לו מה החברות שלו הסביר, הוא לא מבין כלום, גם ככה אני לא מבין כלום, מה זה משנה למה ללמוד. נכון? זה אדם אדיש כזה, אין לו חיות, אין לו... אדם שהוא ערני, הוא מרגיש את הכל. יש אנשים שהם מרגישים את הכל, לפעמים הם כעסנים. אז זה לא... צריך הכעס, כשהוא מתגלה במובן של בירור האמת, זה תיקון של הכעס, זה טוב. זה לא כעס במובן שאתה לוקח סטנדר ושובר על החברות, אלא במובן של... בוא, לא הסברת טוב, מה אתה? איך הבנת ככה? איך זה אתה? זה טוב. הגר"א כותב, באבן שלמה. שתיקון של התאוות זה עיסוק בפנימיות התורה, ותיקון של הכעס זה עיסוק בלימוד הלכה, כן? גמרא, לא משנה. אותו רעיון. אז או שהוא משתמש בכעס בשביל לגעור באנשים רעים. זה גם חשוב, שאדם לא יהיה אדיש. כמו שמשה, הוא אומר ויאמר לרשע, למה תכה רעך? הוא לא רואה אותו ואומר לו, העיקר שתהיו מאושרים. זה דיש כזה. הוא לא אומר כלום. לא, הוא גם הורג את המצרי. יום לפני. אז הוא לא אדיש לרשעה. ואף לחושיו הוא נותן חלקם. רצית דניאל משהו לומר? או לא? זה כעס במובן, תראו, כל מידה יש לה תיקון. כל מידה יש לה שורש בקדושה חוץ מהעצבות. העצבות אין לה שום מקום. אבל הכעס, יש לו תיקון. כמו שאנחנו כועסים על האויבים שלנו שמתקיפים אותנו, נכון? אנחנו לא אדישים, אומרים, טוב, בסדר, הנלווים ואינם מולווים, אז מה הם זורקים עלינו בלוני תבערה ופצצות. נעבוד על הענווה וקבלת היסורים בשמחה. זה לא שייך, צריך למחוק אותם לגמרי. זה ברור הנקודה הזאת? יפה. עכשיו, אז לכל, אנחנו רואים שכל מידה, גם גאווה יש לה מקום. כן? גאווה לאומית, זה דבר חשוב, גאווה לאומית. כל מידה הכי רעה, קנאה, זה, יש לה גם תיקון. כל מידה הכי רעה יש לה. שאתה מקנה להשם צבאות, כמו פנחס, כנו קינאתי להשם צבאות. כן? או שאדם מקנה לאשתו. שהוא רואה פתאום את השכן שולח ל-SMS עם לב. אז הוא צריך לקנה. הוא לא, אתם מבינים מה אני אומר? אז יש לכל מידה גם את הנקודה המדויקת שלה. את הנתיב שהיא כן מתגלה. אז גם לכעס יש את ה... מישהו פה אמר דבר לא אמיתי, וזה תורה. התורה הזאת זה תורת חיים. אז אנחנו לא יכולים להישאר אדישים. אנחנו רוצים... עד שנברר את האמת אנחנו לא נרגע. זה בסדר גמור, זה טוב מאוד שהוא משתמש בזה ככה, והוא לא איזה אדיש כזה שהכל עובר עליו. אז וכן הוא חוסם את הכוחות הכעסנים, טוב זה ראינו, ואף לחושיו נותן לו חלקם, במידה שהתועלת העולם מפעולתם שווה אליו, שם שהוא משתמש בידיו ורגליו ולשונו רק לשם הצורך ההכרחי, מתוך בחירה במועיל, כן יעשה לשמיעה ולראייה, כן יעשה לדמיון, לסברה, למחשבה וכו'. טוב, למה הבאנו את כל זה? בגלל שאנחנו מדברים על על הגבורה במקום שהיא בתוך נפש האדם, היא גם יכולה להתגלות אחר כך בתוך האומה. גבורה של הכלל. וזה מתחיל מקודם כל מי שיכול להוביל מהלכים כאלה של כיבוש היצר ושל הופעת הנשמה. זה אנשים שבעצמם הם יש בהם מידה של גבורה, של קדושה. כי האדם יש לו כוחות טוב, יש לו נטיות, יש לו יצרים, יש לו כוחות גופניים רבי עוצמה. יש לו, אמרתי לכם, הרבה משימות שמפזרות אותו, תולשות אותו, הרבה השפעות תרבותיות לא טובות. והגיבור, לפי הרב קוק, זה לא מי שיש לו גבורה חיצונית, אלא מי שיש לו גבורה פנימית. הוא לא נכנע לכל ההתעוררות הפנימית, שהיא בעצם יצרית, וגם לא לכל ההתעוררות החיצונית. הוא לא זורם אל הביוב, אלא העולם הפנימי שלו הוא זה לעולם החיצוני שלו. העולם החיצוני שלו, היחסים שלו בחברה, במדינה, הם ביטוי ליחסים שלו בתוכו, שהיא מלאה גבורה, הרמונית וכו'. עכשיו, אם ניקח את מה שאמרנו פה, בואו ננסה לדמיין רגע את האומה, בתור איזה אדם אחד גדול. זה באמת אגב ציור נכון. כי באמת כולנו איברים של הוויה רוחנית אחת. אנחנו אורגניזם רוחני אחד. כולנו איברים של כנסת ישראל. אז יש אדם אחד גדול ומלא אור, מלא חיים. ובאים כל מיני כוחות ותולשים אותו מהמקום שלו. מחלישים אותו עד שהוא רחוק מעצמו. חלוש, משועבד, כבול. ופתאום האדם הגדול הזה הוא מוצא כוח בעצמו להתחדש, להיות אדון לעצמו, להיות קשוב לנשמתו, להיות בן חורין. זה הייתה הנקודה של החשמונאים. החשמונאים הם בעצמם קודם כל היו אנשי קודש, הם היו כהנים. כהנים הם זריזים, יש בהם גבורה פנימית של עבודה, של התלהטות. והם ראו את האומה איך היא הולכת ונכבלת בתרבות יוונית, בתרבות שהיא חיצונית, בפילוסופיה יוונית, בכל מיני צבא מבחוץ שמשעבד אותנו, שלא מאפשר לנו להיות אנחנו, שהם היו חדים וקשים בגזירותיהם היוונים על ישראל, וגם שלחו ידם בבנות ישראל, ולא אפשרו לנו לעסוק בתורה. היו להם הרבה גזרות, כתבו לכם על קרן השור שאין להם אין לכם חלק באלוקי ישראל. הכהנים לא יכלו לסבול את זה. זה בדיוק המקום של הגבורה הישראלית שהתעוררה, שהיא בעצם חשיפת הנשמה. הרי הם היו מעטים כנגד רבים, נכון? והצבא הרומאי, היווני, הוא היה צבא מאורגן, צבא עם פילים, צבא... זה לא הפריע להם. הם באו ואמרו, אנחנו לא ממשיכים לחיות באופן הזה. החיים באופן הזה הם לא חיים. זה מין התעוררות של גבורה לחשוף את הנשמה הישראלית בכל העוז. ולכל המהלך הזה הייתה סייעתא דשמיא האדירה. הרי אם את, כאילו ככה, מה שאני בא ורוצה לומר, שאצל החשמונאים הופיעו כל מיני הגבורות. גבורה פנימית, גבורה חיצונית, צבאית, כל מיני הגבורות. והם היו הרי אנשים קדושים, היו מוכנים למסור את עצמם לטובת הכלל. אני מאוד ממליץ לכם לתפוס איזה ספר, לקרוא על הקרבות של החשמונאים. זה מי שלא מכיר, זה ממש מרתק, צורה בלתי רגילה. יש ספר שהוציא... קודם כל יש ספרים כאלה שהם ליקוטים מספר מכבים, ספר חשמונאים. יש ספר שהוציא דוקטור חגי בן ארצי, שהוא יחסית קצר, אבל הוא סוקר את הקרבות העיקריים. הוא רץ כזה, נחמד, קוראים לזה מגילת החשמונאים. הוא כאילו כתב את זה כמו בסגנון כזה חצי עתיק. למרות שהוא בן דורנו, כן? הוא תושב בית אל. אבל הוא סוקר שם, הוא היסטוריון. ואת הקרבות המרכזיים, זה גם נחמד. זה נחמד מאוד. זה מלא יראת הרוממות. הדיבורים שם של יהודה המכבי, לפעמים היו 600 חיילים מול 20,000 חיילים. אתם מבינים? לפעמים היו פחות. כאילו היה לפעמים מאזן של... לפעמים נלחמו נגד 40,000 חיילים. בסדר? והם היו קומץ, כמה מאות. והם לקחו, בעצם אחריות על כל האומה, על כל ההיסטוריה הישראלית. הם הצילו את כלל ישראל מתמיעה מוחלטת בתרבות היוונית. ובעצם החזירו את כלל ישראל לעצמו, לעצמם. גם תיארו את המקדש, זה החזירו את העבודה אל המקדש. התארה של הלב היא אפשרה, התארה הפנימית, את התארה שבלב של ישראל, שזה המקדש. זה ככה, החיצוניות היא תמיד מבטאת את המקום הפנימי, התרבות היוונית. משנכנסו יוונים לאכל, תמו כל השמנים. הם ממש הדעות שלהם, הפילוסופיה שלהם, התרבות שלהם, זה ירבב את כל, את הכל. כל הדעות הישראליות, הרב קוק כותב בעינייה. כל ההנהגות, הכל כבר התערבב מההתייבנות הזאת ומהיווניות הזאת, מהחוכמה שלהם, והם החזירו את האתרה ליושנה. אז בעצם שאיפת הגודל שלהם היא יופיעה בצורה לא חלושה, בצורה מלאה גבורה. אל הגבורה הזאת היא האומה הישראלית שואפת. גם היום יש כל מיני השפעות מבחוץ של תרבות חיצונית שנצרכת הרבה גבורה ישראלית להוציא אותה מגבול ישראל, להוציא קודם כל מהגבול הפרטי של הבן אדם, לא לקבל כל השפעה, לא לקבל כל דעה, לא לקבל כל הנהגה, וגם לסלק את החדירה הזאת עם הרוחות הרעות לתוך מחנה ישראל. היוונים הם פרצו פרצות, 13 פרצות בחיל קוראים לזה. זה סורה כזה, מי שסובב את בית המקדש. פרצו, נכון? ופרצו חומות מגדלי, כתוב, ותימאו כל השמנים, או תמאו כל השמנים. אפשר גם להסביר את זה ככה. כל מקום, השמנים, הרב קוק כותב, זה הדעות. הם פרצו, הפרצה הזאת התרבותית, היא תימאה את כל הדעות, את כל הרוח הישראלית, את כל השאיפות. אפילו בדברים שאנחנו אמורים לחשוב כמותם, חדרה הרוח היוונית, וגם זה נטמע. אפילו בדברים שהם משותפים, אבל בא איזה צביון כזה, איזה מטבע יווני. אז זהו. אז אנחנו נסכם. למדנו על הגבורה הישראלית, עשינו לברר אותה, להגדיר אותה, להבין איפה היא לא נצרכת. הגענו בסופו של דבר לגבורת החשמונאים. כן, שאלות, טענות, מענות, כן. כן. כן.
המשנה שואלת זו הגיבור, והיא מגדירה הכל שקיצור. ואז היא אומרת, שנאמר, טוב ערך אפיים, מביאה מידה מסוימת, מגיבור. מה זה מגיבור? כאילו, יכול אני הייתי, אם הייתה אומרת לי, טוב ערך אפיים, לוקה דיור.
טוב ערך אפיים מגיבור חיצוני. זה מה שהרב קוק הסביר. טוב ערך אפיים מגיבור שהוא נראה לך שהוא לוחם, שהוא רץ עם החרב שלו. טוב יותר אדם שהוא ערך אפיים, במובן הזה שהוא מעריך אפו, שהוא סולח, שיודע להתגבר על כעסו, להתגבר על יצרו, מושל ברוחו מלוקד עיר. כי אדם שיש לו גבורה פנימית, היא תתבטא גם בתור גבורה חיצונית. ואדם שיש בו רק גבורה חיצונית, היא לא גבורה אמיתית. היא גבורה שהיא לא באמת גבורה. בסדר? כמו הגבורה של גוליאת. זה גבורה שהיא גם רעה לבעליה, אבל היא גם גבורה חיצונית, שהיה עומד ומחרף ומגדף וכו'. ודוד, מלך ישראל, אמרו עליו, היכה שאול באלפיו ודוד ברברבותיו, כל ישראל אהבו אותו, הייתה בו גם גבורה פנימית, קדושה, חסידות עליונה, רדיקלית כזאת, באהבת השם, וזה גם התבטא בתור שהיה גיבור מלחמה וכו'. כן.
המשנה באה לפני המשלים, נכון?
כן.
אחרי זה ספר שלמה המלך שהוא מה שהימים
לא, המשנה היא נכתבה אחרי משלים. בטח, בטח, כן, כן. הדור של התנאים זה דור שהוא בתקופת חורבן בית שני. זה דור התנאים, ושלמה המלך זה תקופת בית ראשון. זה התחיל כבר בבית שני וגם אחרי החורבן, כן. זה פסוק, זה פסוק שהוא כתב.
כן. כן.
מרוח הקודש. הוא היה חכם מכל אדם. ספר משלי זה ספר המוסר של של התנ"ך. זה הס הגרא היה אומר שזה ספר מוסר הכי טוב, זה ספר משלי. ללמוד משלי עם פירוש של הגרא או של המלבים, זה דבר מחזק בצורה בלתי רגילה. בסדר? טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.